ערב טוב לכולם, כאן גלעד אלפר בפודקאסט הליברטריאני שלוש בריבוע, ואני שמח מאוד לארח אורח מאוד מעניין בעיניי ששמו צבי לובושיץ. אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, אבל תכף צבי יתקן אותי. בסדר, אוקיי. צבי הוא דוקטורנט בחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית ומורה למדעי הרוח. והסיבה שאנחנו עושים את השיחה הזו זה בגלל מאמר מאוד מעניין שכתב צבי בכתב העת השילוח. טוב, רואים את זה כאן בכתב ראי, אבל זה השילוח. אני רואה את זה בכתב ראי, אתם כנראה רואים את זה בסדר. השילוח שזה כתב עת שמרני בעיקר, וצבי כתב מאמר שמנסה לתאר את התפיסה של כמה קבליסטים יהודים, נדמה לי שזה קבליסטים, כן צבי? אתה מהנהן, אז כנראה שכן. איך שכמה קבליסטים יהודים, כולל אחד מהם שאפילו את השם שלו אני מכיר, איך הם הסתכלו על כל הנושא של השוק החופשי. כלכלה אולי בכלל, אבל, אבל בפרט השוק החופשי. וצריך לזכור שכל הדברים האלה, או כל השיחה הזו נעשית על רקע של, או שזה קשור מאוד למה שאדם סמית אמר וכתב, והתקופה של אדם סמית, שזה בעצם תחילת, בערך תחילת המהפכה התעשייתית, כמובן המהפכה הכלכלית, מהפכת הבריאות, מהפכת העושר בעין, מהפכת רמת החיים הגדולה ביותר שאי פעם קרתה בהיסטוריה האנושית בצורה דרמטית. כלומר, לא היה משהו לפני זה, ואני מקווה שגם לא יהיה משהו אחרי זה. אז באותה תקופה מאוד מאוד מעניינת שבה באמת השתנו הכלכלה, החברה, המעמד הבינוני נוצר וכו', אדם סמית כתב ופעל, ומסתבר שגם חכמים יהודים כתבו ופעלו וגם דיברו על נושאים דומים. אז דבר ראשון, צבי, תודה רבה כמובן שאתה עושה את השיחה הזו.
שמחה רבה, נעים להיות
פה. אוקיי, ואת השם שלך ביטאתי נכון, את הביוגרפיה הקצרה שלך אמרתי, אתה כמובן מוזמן להוסיף, אבל אם זה כל זה בסדר, אפשר פשוט להגיע למאמר, ואם תוכל לתאר, אני חושב, בהתחלה זה למה בכלל הגעת לזה? איך הגעת בכלל לכתוב את המאמר הזה לשילוח שמתאר, ואני, את השם הדי, די דרמטי שנתת למאמר, הקשר בין היד הנעלמה של אדם סמית ליד האלוהים. זה נדמה לי לא הטייטל המדויק, אבל ככה אני זוכר אותו.
כן, אז שם המאמר
היד הנעלמה ויד האלוהים.
היד הנעלמה כאצבע אלוהים, כך קראתי
למאמר. כאצבע אלוהים, סליחה, ככה קראתי לזה.
והמוטיבציה לכתיבתו היא בעצם התחילה ממחשבה שלי על אדם שרואה בשוק החופשי כדבר חיובי, אדם שקראתי קצת, למדתי קצת, השתכנעתי שזה דבר טוב, שאלתי את עצמי האם ניתן למצוא לרעיון הזה גם מקורות בהגות היהודית. אז הלכתי וחיפשתי וגיליתי בעצם שני דברים מעניינים, שזה המאמר. אז קודם כל ש עוד לפני הגות יהודית, אדם סמית עצמו וגם דמויות נוספות שפועלות בסביבה שלו בעצם פועלות על רקע תיאולוגי פרוטסטנטי, ומה שכבר הראו הרבה הרבה חוקרים לפניי זה שרעיונות כמו רעיון היד הנעלמה הם בעצם רעיונות שיש להם הקשר תיאולוגי ביסודם, וככה הבינו אותם במאה ה-18 ובמאה ה-19. רק מאוחר יותר, בסוף המאה ה-19, במאה ה-20, כאשר מדע הכלכלה הוא כבר הופך להיות דיסציפלינה אקדמית מכולנת לחלוטין, אז הרעיון של היד הנעלמה, שהעיקרון שעומד מאחורי אחרי השוק החופשי, והעיקרון של הסדר הספונטני, אלו כבר עקרונות שהם מכולנים לחלוטין, הם כאילו מוכחים אובייקטיבית, אבל במקור בעצם יש פה תפיסה תיאולוגית של איזושהי יד האל או ההשגחה שמכוננת או מכוונת את הסדר החברתי-כלכלי, כשאדם סמית מכנה אותה היד הנעלמה כדי להעלים את ההיבט הזה. אז זאת נקודה ראשונה. אז מאוד שמחתי לראות שבעצם כבר במקור הרעיון הזה הוא רעיון שיש לו איזשהו הקשר דתי, גם אם לא יהודי, זה כבר התחלה טובה. שאלה שנייה שאלת עצמי,
לא, בבקשה, תמשיך.
שאלה שנייה שאלתי את עצמי זה האם אני יכול למצוא לרעיון הזה מקבילות בהגות היהודית? מן הסתם, התשובה היא כן. אני מגיע מחקר המיסטיקה היהודית, זה התחום שאני מתמחה בו. אמרתי, אני אחפש אותו דווקא אצל ההוגים שאני מכיר, אולי לא טריוויאלי למצוא קשרים בין העולמות האלה, בין מיסטיקה יהודית לבין אינטלקטואלים סקוטים במאה ה-18, והצלחתי למצוא דבר ששימח אותי גם, וכך יצא המאמר הזה שבאמת התפרסם לאחרונה.
עכשיו, אם אני מבין נכון, יש כמה רעיונות מרכזיים במאמר הזה, או כמה רעיונות מרכזיים בצורה שה... תיאולוגים, בין אם היהודים ובין אם נוצרים, ובין אם אפילו יהיו חכמים קדומים מיוון או whatever, איך הדברים שהם מסתכלים עליהם, מה שאני מבין לפחות מהמאמר זה שני דברים, שני נושאים. הדבר הראשון זה עצם הפעולה של המערכת הכלכלית חברתית, שהיא מערכת סופר סופר מסובכת, שאדם אחד לא יכול, או הרבה אנשים לא יכולים להבין, לא יכולים לנהל, והיא עובדת בצורה כל כך מסתורית, שאי אפשר שלא להגיע למחשבה שיש כאן איזשהו משהו אלוהי. כלומר, איזשהו מישהו מלמעלה שמכוון דברים שנראים כל כך מסובכים. עכשיו, כמו שאמרת, זה רעיון שהגיע בתקופה של לפני הפיכת הכלכלה למדע בפני עצמו, וכיום אני מניח שאפשר למצוא הסברים איך היד הנעלמה עובדת, בלי להזדקק לדברים ש... מיסטיים יותר, שקשורים לדברים שהם, אתה יודע, ברומו של עולם. אפשר להגיד, מחירים, מעבירים, נתונים, אנשים משתפים פעולה במערכת שבה אין הגבלות על חילופי מידע, ואם אין מחסומי סחר, וכולי וכולי. אבל עדיין, הקטע התיאולוגי כאן הוא מעניין. אבל, והנושא השני, שזהיתי כנושא מרכזי במאמר, זה הקטע ש... אלוהים יצר אותנו בצורה כזו שיהיה לנו שאיפות, שנרצה לעשות דברים, שנרצה להתעשר, שיהיה לנו, שנהיה שאפתנים ונהיה חרוצים. מכיוון שאם לא היינו שאפתנים וחרוצים ולא היינו רוצים לפעול לביתנו ולהשאיר את עצמנו ואת המשפחה שלנו, אז אנשים היו יושבים באפס מעשה כל היום, אולי עובדים מספיק קשה כדי שהם לא ימותו ברעב או לא ימותו מקור, אבל מעבר לזה לא היו עושים שום דבר, ואנחנו היינו נשארים בערך, בוא נגיד, באותו מצב של האדם הקדמון, שהוא יכול לחיות איזה שהם 30 שנה, אבל זה חיים עלובים, קצרים ואכזריים. אני צודק שאלה שני הנושאים או שני הרגליים הגדולות של המאמר?
פחות או יותר, הראשון, ובוודאי שכן, השני, טיפה לוקח את דבריי למקום טיפה שונה, אבל בהחלט אנחנו במסגרת של הדברים. אז אני אתייחס לשניהם. אז בעצם הטענה שלך היא טענת התר של אוקם, מה שנקרא. אם אני יכול להסביר את מנגנון השוק ללא איזה גורם תיאולוגי, למה לי להכניס גורם תיאולוגי? אז פה צריך להגיד שכאשר אנחנו מדברים על תפיסת ההשגחה, או באנגלית הפרובידנס, שמדברים עליו במאה ה-18, זה לא בדיוק אל מיתולוגי כמו שאנחנו פוגשים במקרא, ש... הוא מתערב בכל אירוע, יודע מה קורה בליבות בני אדם. לא, יש פה איזה אל שהוא יותר קונספט, איזה מושג, אפשר לחשוב על האל האריסטוטלי, או האל מושג האל של דקארט, או האל של שפינוזה, או האל של ניוטון, לא משנה. יש לנו פה אל שהוא בעיקר מושג, או איזשהו כוח, או איזושהי ישות, אבל מה שהוא עושה בעצם, התפקיד שלו זה לנהל את חוקי הטבע. הוא אדון לחוקי הטבע, ולפי... ומה שהאל הזה עושה, חוץ מאשר נהל את עולם התופעות שאנחנו מכניסים תחת קטגוריה של מדעי הטבע היום, הוא גם מפעיל את העולם האנושי, טבע בבני האדם כל מיני תכונות, והתכונות האלה נועדו לגרום לבני האדם לפרוח ולסגסג. אז עקרונית, תגיד, אוקיי, אני יכול להסביר את זה בצורה מכולנת לחלוטין, יבוא תיאולוג מהזרם הזה, אני חושב, אגב, שיש הרבה מאוד דתיים שבעצם חושבים ככה גם היום. אולי לא כולם, אבל אני חושב שהרבה דתיים חושבים ככה היום. בעיניי זה קרוב מאוד לתפיסה בעצם של הרמב״ם, שהיא נובעת מהפילוסופיה האריסטוטלית, אבל בסדר. יבוא אדם כזה, יגיד, נכון, אתה יכול להסביר בלי, אבל חשוב לי להגיד שיש פה את ה... את ה יש פה בעיניי זה יד האל. מה שאתה קורא לו טבע, אני קורא לו אלוהים. בוא נתווכח האם הדבר הזה הכרחי או לא. אני אדם מאמין, הדבר הזה, מבחינתי זה חשוב לומר את זה. בסדר? אז נכון, אני אומר, זו קושייה...
אז, ש... אז, אז מה שאתה אומר שזה לא אלוהים מתערב, אני מנסה לנסח את זה במילים של חילוני.
כן.
למרות שאתה ניסה, אני לא הולך לשנות הרבה ממה שאמרת, כי זה בעצם די ברור. זה לא אל שמתערב במעשה היום-יום, ומכווין את מעשיהם של בני אדם ביום-יום, ובודק ומסתכל, אלא הוא יצר עולם, יצר עולם שיש בו מחסור במשאבים. כן, אנחנו נולדים ואין לנו מים נקיים ואין לנו קורת גג ואנחנו ערומים ורעבים וחסרי כל. אז הוא יצר את העולם ככה. זה אפשר להגיד הגירוש מגן עדן, כן? אני מניח שאפשר לקרוא לזה ככה. ולא רק שהוא יצר את העולם בצורה כזו שיש מחסור מתמיד במשאבים, אפילו ב... טוב, אוויר נקי, whatever, אבל כמעט כל משאב, כולל מים נקיים, יש מחסור, אין מים נקיים, צריך להגיע לנהר, לוודא שהמים נקיים ולהביא אותם הביתה. הדבר היחידי שאולי יש לנו זה אוויר, אבל לא רק שהוא יצר את המחסור, הוא גם יצר את השאפתנות או את הרצון להתגבר על המחסור מעבר לנקודה של הקיום, מעבר לנקודה של השרידות. לשרוד זה לא מספיק, הוא יצר אנשים שרוצים יותר.
כן, כן, אז באמת, תראה, באמת, התיאולוגיה הפרוטסטנטית של התקופה הזאת פחות או יותר, יש איזה עיקרון מאוד חשוב של האל שברא את העולם לטוב, ברך את המין האנושי, כן, פרו ובו מילאו את הארץ, יש איזה ברכה למין האנושי, ואותו אל גם טבע במין האנושי תכונות שיגרמו לו לפעול לתועלת עצמו, גם אם הוא לא חושב שהוא פועל לתועלת עצמו, כן? אז אני פשוט אצטט מתוך המאמר דברים שכתב בספר מעניין הכלכלן הקנדי יעקב וינר שפעל במהלך המאה ה-20, הוא אומר ככה.
זה כלכלן קנדי יהודי? הוא נשמע יהודי.
אני, כן, אני חושב כמה ש... אני נדמה לי שכן, כן.
בוא נקרא לו יהודי.
אני מאמין שכן, אני לא זוכר ברגע זה, אבל אני חושב שכן. אז אני אקריא ככה, אומר, מהות משנתו של אדם סמיתי, שההשגחה עיצבה את חוקי הטבע, כך שגרמה להם להיות מעודדים עבור האדם, ונטעה בטבע האדם מן ההתחלה נטיות שיביאו עמן את העושר והרווחה של המין האנושי. ההרמוניה והצדקה שניתן לקלוט מתוך התבוננות בתהליכים עובדתיים של הטבע, הם תוצאה של תכנון והתערבות של אל רב חסד. אז זה ממש, אני חושב, מסכם במילים מאוד יפות את מה שאמרתי. זה אגב מתוך ספר שלו, ספר שלם של הצעות שעוסקות בדיוק בפרובידנס, בהשגחה, כן, מייצרת את הסדר החברתי-כלכלי בהגות של המאה ה-18. אז
יגיד את זה. עכשיו, סליחה, אדם סמית שכתב את הספר, עושר העמים, הוא נחשב לאבי הכלכלה המודרנית, לא חשוב כרגע אם זה נכון או לא, אבל זה מה שהוא נחשב, הוא היה אדם מאוד דתי, נכון?
כן. שוב, אני אומר, היה אדם דתי, אבל צריך להבין, מה זה בדיוק להיות אדם דתי, פרוטסטנטי, בתקופה? שאלה שהיא... שאלה שהיא קשה, אני אומר, גם ניוטון באיזשהו מקום היה אדם דתי, נכון? יש בספרייה הלאומית פה גנוזים, כתביו המיסטיים. אני חושב שלפני השאלה, כמה פעמים הוא הלך לכנסייה, השאלה היא מה הם הנחות המוצא האידיאולוגיות או התיאולוגיות שלו. וברור שיש שם איזשהו מושג של אל, שהוא אל פוסט-ניוטוני כזה, שמכונן את סדרי הטבע, והוא אל, מין אל פרוטסטנטי כזה שמברך את האדם ומעוניין במעשה ידיו. זה הרקע.
כלומר, זה, עוד פעם, זה לא האל המיתולוגי של התנ״ך, אלא האל יותר כקונספט וכקריאטור שאתה מדבר עליו.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
אוקיי, אוקיי, בסדר. אוקיי, אז אדם סמית...
אגב, קראתי מאמר מעניין שמנסה לטעון שהיד הנעלמה בכתבי סמית, זה אל מיתולוגי, מתערב, בכוונה, בודק, מסתכל. אני לא השתכנעתי, אבל יש מאמר כזה, קראתי, כתב את זה, זה קל... היסטוריון של הכלכלה כאן אוסטרלי, אבל לא השתכנעתי.
תראה, אם חוזרים לנקודה שהעלית מקודם, אתר של אקום, אז לא צריך להניח את זה. טוב, לא חשוב, בסדר.
אוקיי, על
זה דיברנו בו. אוקיי, אז אדם סמית כתב את הספר, היד הנעלמה זה מושג שבזמנו, אולי גם לפני זמנו ובטח אחרי זמנו, מדברים עליו כאיזה מקבילה לאצבע אלוהים. אוקיי, אז איפה היהדות נכנסת לכאן?
או, יפה. אז אמרתי, לכאורה, אז אני אקדים ואומר, אני חושב שלבוא ולהגיד יהדות היא סוציאליסטית, היהדות היא קפיטליסטית, אלו המילים באלמה. בסדר, היהדות זו תופעה ארוכת שנים, היו הרבה יהודים לאורך ההיסטוריה, והרבה הוגי דעות יהודים לאורך ההיסטוריה, שאמרו הרבה דברים שונים. השאלה היא אם ניתן לחבר בין, לא, אני אומר את זה, כי אין הרבה אנשים שאומרים, היהדות זה קפיטליזם, זה משהו שכנראה קפיטליסטים פחות נוטים
להגיד. לא, כי אני כתבתי את זה בוואטסאפ, אני כתבתי את זה בוואטסאפ, ואתה אומר לי, אני זוכר שחזרתי לרגע, מה זה יהדות?
לא, בסדר, אני אומר, אז אני אומר, אני חושב שבאופן כללי, תומכי שוק חופשי, הם פחות נוטים לאמירות אידיאולוגיות נוקשות מהסוג הזה. לעומת זאת, סוציאליסטים יבואו ויצעקו, לא, היהדות זה צדק חברתי. היהדות זאת, מטרת היהדות זה חברה מתוקנת. עכשיו, זה בסדר. בעיניי זה עשוי לגבול בניקוס תרבותי, כיוון שלטעון שיהדות זה צדק חברתי, אני לא מכיר יהודים שעלו על המוקד בימי הביניים בגלל שהם התעקשו לתת צדקה, נכון? אני מכיר יהודים שהלכו למות כיוון שלא הסכימו להודות בשילוש, נכון? אז, כן. אז אני חושב קצת עצניות בהקשר הזה, לא משנה. אז אני אומר, השאלה זה לא האם היהדות היא X או Y. השאלה היא האם במקורות היהדות ניתן למצוא מקבילות לרעיונות פילוסופיים או לעקרונות היסוד שעומדים מאחורי תפיסת השוק החופשי, ופה אני חושב שכן. ויש כל מיני אפשרויות למצוא קשרים. אפשר ללכת לחז"ל, אפשר ללכת למקרא, אפשר ללכת להרבה מקומות. מה שאני, אני חושב, התרומה שלי פה לסיפור היא להראות את הקשרים האלה במקורות שעד עכשיו אף אחד, או כמעט אף אחד, לא בדק את האפשרויות. את האפשרות לקשר ביניהם, מקורות קצת פחות מוכרים, מה שמעניין, מקורות שפועלים במרחק זמן ומקום לא כל כך רחוק מאשר הוגי הנאורות הסקוטית, ובחלקם אולי אפילו הושפעו מהשיח הכלכלי של התקופה. אז זה חשוב. אז שלושה דברים אמרתי במאמר. דבר ראשון, הבאתי עם קבלת הארי, רבי יצחק לוריא, גדול המקובלים בעת החדשה,
פעל כן, זה המקובל שאמרתי שאפילו אני מכיר את השם שלו.
נכון, אז רבי יצחק לוריא, ורבי יצחק לוריא הוא רחוק לחלוטין מכל מה שקשור להגות מהסוג הזה, או בכלל מהשפעות תרבותיות אירופאיות, אם כבר, אז אולי השפעות עותמניות על כתביו, אבל זה עוד מוקדם, זה סוף המאה ה-16. הראיתי בכתביו שהוא מייחס, הוא מעניק משמעות תיאולוגית, לפעילות יצרנית, והמשמעות הזאת כמעט שוות ערך לפעילות שקשורה לעשיית מצוות. בקטע שהבאתי הוא מדבר על פעילות של מלאכות, הוא קורא לזה המלאכות, הכנת לחם, הריגת בגדים, וטוען שיש לראות במלאכות האלה פעילות שמועילה לתיקון העולם הנפול בעיניו, לא פחות מאשר פעולות של מצוות. אז זה שלב א'. שלב ב', רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, עוד דמות מוכרת, יש לו תפיסה תיאולוגית, היסטורית, מאוד מעניינת, שבה הוא טוען שהמציאות של החיסרון בעולם, או המציאות של הרע בעולם, היא חלק מתוכנית אלוהית כוללת להיסטוריה של העולם, והרעיון הוא ש... בסופו של דבר, האל מכוון את המציאות כולה לאיזשהו סוף טוב. ועל ידי זה שניתן מקום או ניתנת אפשרות לרע להיות קיים, והרע הזה מתבטל בסופו של דבר, אז מסתבר שהאל הוא בעצם הוא כל יכול. הוא שולט גם על הטוב וגם על הרע. במילים אחרות, האפשרות לעשות רע מעידה או תעיד בסופו של דבר על האפשרות לעשות טוב. את זה טענתי שהרעיון הזה של לייחס משמעות חיובית לנטיות רעות של בני אדם, מידות רעות של בני אדם, מתכתב עם רעיונות שקשורים לשוק החופשי, שמניחים שהטובה האנושית היא תוצאה לא רק של עשיית מעשים של צדקה, של חסד, של אלטרואיזם, אלא גם של מידות רעות, של תאוות בצע, של רצון בכוח, בסופו של דבר, באיזשהו דרך מופלאה, נכון? אנחנו מדברים על איזשהו קסם כזה, כן? אז המין האנושי מצליח להגיע לאיזושהי רווחה וטובה. אז יש פה איזה עיקרון של, אמרתי עוד פעם, המציאות של הרע בעולם היא דבר שהאל יצר על מנת שיוביל בסופו של דבר לטוב. אז גם הרעיון הזה מתכתב בעיניי עם רעיון, העיקרון שעומד מאחורי תפיסת השוק החופשי, ש... מידות רעות של בני אדם עשויות להוביל בסופו של דבר גם לתוצאה חיובית.
השאלה היא למה ההגדרה של, תראה, השאלה היא מה ההגדרה המילונית של רדיפת בצע. כי ברדיפת בצע, נדמה לי בעברית, אם אתם מסתכל על הגדרה מילונית, לא שזה שכתבת מילון זה אלוהים, יכול להיות שההגדרה שלו לא מדויקת, אבל רדיפת בצע זה לא בדיוק הרצון להרוויח כסף, אלא הרצון להרוויח כסף בצורה מופרזת ובתוך שימוש באמצעים לא כשרים. טוב, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח על ההגדרה המילונית. מה שאני רק רוצה להגיד, שמי אמר שלרצות לעשות טוב לעצמך ולמשפחה שלך, ולהתעשר ולהרוויח כסף, ולקנות בית גדול יותר ומכונית גדולה יותר, ולסוע לחופשות בחול כל חודשיים כי אתה עשיר, מי אמר שזו מידה רעה?
אוקיי, אז אני לא אומר שזו מידה רעה. אני אומר, כנגד מי שחושב שהדברים האלה הם בבחינת מותרות, בבחינת דברים שאולי לא ראויים, יש בהם איזושהי רעבה, גאוותנות, חמדנות, רצון לכוח ולשררה. אז כנגד העמדה הזאת, יש פה עמדה מנוגדת שאומרת, אוקיי, נכון, גם אם אני מסכים שמדובר במידות רעות, אז המידות האלה מובילות לטוב, ואני חושב שבעצם ככה יגידו אותם מיסטיקנים שאני עובד איתם, אולי אפילו סמית בעצמו. כלומר, הטובה האנושית היא מתרחשת למרות ש... הרווחה הכלכלית היא תוצאה שנגרמת למרות שבני אדם חושבים על עצמם. כן? אז יש פה איזו תפיסה, אמרתי את זה גם במאמר, יש להם תפיסה מוסרית לגבי האופן שבו אדם צריך להתנהל עם עצמו, עם בני ביתו, עם משפחתו, עם עמו, לא משנה מה. התפיסה הזאת לא קשורה לשאלת השוק החופשי. אז זאת נראה לי נקודה משמעותית.
כן, אני רק אגיד שצריך מן סתם להיזהר כשמונים את המידות הרעות, נניח הרצון בשררה, אני הייתי קורא לזה מידה רעה. אבל הרצון בכסף, הייתי קורא לזה, זה לאו דווקא מידה רעה או טובה, זה מידה. כאילו זה לא אימורל, זה אמורל, זה לא רע, זה לא רע הרצון להתעשר. אבל יכול להיות שאפשר להגיד באמת שזה רע, הרצון בשררה, הרצון שיהיה לך כוח על אנשים. תראה, אפשר לקחת את זה לאלף מקומות, אבל מה שאני יכול להגיד, זה שהרצון בשררה, הוא ממש נוגד את הקפיטליזם. אבל אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס לזה עכשיו.
אני מבין מה אתה מתכוון, ואני מסכים. בסדר, אני מסכים, אמרתי, אפילו, מה שאמרתי, אמרתי, אפילו לדעת מי שאלו מידות רעות, הנה, אפילו הן מוליכות בעצם לטוב. בסדר?
אז... אוקיי. אנחנו נעבור לרמדו, כי הוא אומר דברים סופר מעניינים בעיניי.
נכון, אז המקובל השלישי שעסקתי בו, שאגב אני כותב עליו עבודת דוקטורט, מקווה להגיש בקרוב, אומנם לא על תפיסתו הכלכלית, כי זה לא עיקר עניינו, על דברים אחרים, על המיסטיקה שלו, על הפולמוס האנטי-נוצרי שלו, אבל הוא מביא קטע שמי שקורא יכול לחשוב שהוא קרא את עושר העמים לפני זה, אבל זה לא יכול להיות, כי זה נכתב קצת לפני שיצא עושר העמים לאור, וגם לא נראה לי שהוא ידע אנגלית, הוא בחור איטלקי. מה שכן, ככל הנראה מושפע משיח על כלכלה שמתרחש בתקופתו באיטליה, אבל אני לא יכול להיכנס לפרטים של זה. אז הוא מביא קטע, אני רק, אני לא ממש אצטט, כי זה קצת מורכב, אבל מה שהוא מתאר שם זה שהוא אומר, שימו לב, שימו לב לפעולת ההשגחה, ותראו איך פעולת ההשגחה גורמת לכך שמה שהעיר תהיה כלולה מכל מה שצריך אל הכללות. כלומר, תראו איך פעולת ההשגחה גורמת לכך שבעיר תהיינה כל הסחורות הנצרכות לכל אדם, כלומר לתועלת הכלל, ואז הוא מתאר איך זה שכל אדם... הוא אומר ככה, העיקרים עובדי אדמה נכנסים בקרח. לאחד מביא דבר אחד, ואחר מביא דבר אחר. כולם לדרכם פנו. כל אחד מעוניין לתועלת עצמו. אבל מה? יש פסוק בתהילים, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. מי זה היוצר יחד ליבם? זה האל. ומה הוא עושה? האל מבין אל כל מעשיהם של בני אדם, וגורם לזה. שלמרות שאותם בני אדם פועלים לתועלת עצמם מעוניינים ברווח מן הסחורה שלהם. בסופו של דבר, כל בני העיר זוכים לשפע רווחה כלכלית ולסיפוק כל הסחורות שראויות להן. אז פה אולי הדוגמה הכי יפה שהצלחתי למצוא, שבעצם תפיסה שאומרת, מה שהיינו קוראים לו היד הנעלמה הוא בעצם ההשגחה. ההשגחה גורמת לכך באופן פלאי, נכון? היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. אלוהים הוא זה שגורם לכך בכוח השגחתו על בני האדם, שלמרות שכל אחד מהם פועל לתועלת עצמו, אלוהים גורם לזה שבסופו של דבר כל בני העיר נהנים משפע כלכלי וסיפוק הצרכים שלהם. אז זו הדוגמה שהבאתי ממנו, שאני חושב שהיא מאוד מאוד יפה.
כן, זה נשמע כמו משהו שהיה יכול להגיד אדם סמית, מינוס הפסוקים תהילים, אני מתאר לעצמי. אני צריך לומר שכשאני קורא את זה, אני קורא אפילו יותר לתוך זה מבחינת הכלכלה. הוא אומר דברים שאדם סמית אמר, ואחרי זה, 200 שנה או 150 שנה אחרי זה, אמר גם לודוויג פון מיזס, הכלכלן היהודי האוסטרי. פה הוא מדבר על מה שהכלכלנים המודרניים קוראים division of labor. זה לא רק שבאים אנשים לשוק וכל אחד דואג לעצמו, אלא מה שהקטע הזה מדגיש, אם אני קראתי אותו נכון, שכל אחד מתעסק במשהו אחר, מבין במשהו אחר, עושה משהו אחר, והדבר הזה יוצר התמחות, והדבר הזה יוצר יעילות כלכלית. הוא לא ממש כמובן כותב את המילים האלה, אבל עוד פעם כשאני קורא את זה, מה שאני רואה זה division of labor, זה כאילו ממש אמירה כלכלית, לא סופר מתקדמת ולא מדהימה, בחרו לו הכלכלן, אבל זה במובן מסוים אנטי-קומוניסטי, כי הרי אחד הדברים שמרקס דיבר עליהם, 150 שנה אחרי זה, או whatever, מתי שזה לא היה, הוא דיבר נגד ה-division of labor, שכשאתה מחלק לאנשים לעשות מלאכות קטנות, כמובן מרקס דיבר על הטיוס ואוטומציה וכו', אוטומציה של אז, אז אתה מנתק את הבן אדם, אתה מנקר אותו מעבודתו. ופה בבון מסוים זה ההפך, לא, כל אחד עושה מה שהוא מבין בו, סוחרים ביניהם, ויוצא מזה משהו. כי גם כשאנשים הולכים למפעל וכל אחד עושה משהו קטן במפעל, גם זה מסחר. הם מוכרים את השעות עבודה שלהם, מקבלים מזכורת, וגם זה מסחר. אז זה יפה שזה כתוב כאן בצורה שהיא נראית מתקדמת וכלכלית ואנטי-קומוניסטית.
הייתי אומר, זה הניסוח הכי היהודי, נקרא לזה, סלש אמוני, הכי יפה לעקרונות שמדבר עליהם אדם סמית. לכן זה מעניין, ושוב, אמרתי, יכול להיות שהוא כן הכיר שיח כלכלי שהיה בתקופתו באיטליה, אבל אני לא יכול להיכנס לפרטים שזה כאן.
צריך לומר שהבחור הזה למד רפואה, והפך, בטח הוא סמך כרופא אוניברסיטה מערבית, כן, איטלקית.
כן, זה,
כלומר,
זה
הוא היה מחובר לעולם החילוני סביבו. חילוני, חילוני זה אולי לא מילה נכונה, נוצרי.
אז בוא נגיד ככה, תופעה רחבה למדי באיטליה, מאז המאה ה-16 והלאה, יהודים מבני מעמד בינוני ומעלה הולכים ללמוד באוניברסיטה בפדובה, שנתנה תואר ברפואה, שכלל באותה תקופה גם לימודי הומניסטיקה רחבים. אז בהחלט יש לו ידע, וטוב, מי שיקרא את הדוקטורט שלי יראה עד איזה רוחב של ידע. הוא קורא ספרות פרוטסטנטית, הוא קורא ספרות הומניסטית, מאוד מעניין, ומשלב את זה בקבלה שלו, שזה נושא אחר לחלוטין. פרט מעניין זה שהמנחה שלו, או החתום, מי שחתום על תעודת ההסמכה שלו להוראה, נקרא ברננדו רמציני, שבתקופתו הוא רופא מאוד מאוד חשוב באיטליה, ואבי הרפואה התעסוקתית, כתב ספר על מחלות של עובדים, מחלות שנגרמות כתוצאה מכל מיני משלחי יד שונים, וזה מעניין כי לפחות קראתי, ראיתי מאמר שטוען שזה הגיע עד מרקס וסמית והשפיע עליהם, אז זה סתם, זאת נקודת קישור מעניינת, אם כי לא בכך פוריה, אני לא יודע מה להגיד מעבר לזה על הנקודה
הזאת. אתה בעצם מדבר כאן, או דיברת במאמר, ודיברנו בשיחה על שלושה קבליסטים, נכון? אם שלושתם יהיו קבליסטים. כן. עכשיו, מן הסתם אתה מדבר על קבליסטים, כי כמו שאמרת, אתה מתמחה במיסטיקה יהודית.
כן.
אבל אתה חושב שיש סיבה מסוימת שדווקא קבליסטים היו מחוברים כל כך לרעיונות האלה ותמכו בהם והבינו אותם?
אז במובן מסוים כן, במובן מסוים זה לא, ולכן זה מעניין. אז אני אתחיל מלמה לא. למה לא?
כן, לא מעניין.
זה כן, לא, אני אומר, למה לא? כיוון שבאופן טבעי יש איזשהו קשר בין אינטנסיביות דתית להתכנסות במנזרים, לחיים בקהילה שוויונית יחסית, להסתפקות במועט, ככה שהקשר דווקא בין מיסטיקה לבין סוציאליזם, אפילו קומוניזם, הוא יותר מתאים. יש לנו סיפורים, יש לנו מידע היסטורי על חבורות של מקובלים, של מיסטיקנים, יהודים, לא יהודים, שחיים ביחד באיזה מין ניסיון ליצור איזה
קומונות.
כן, נכון. אז יש לנו דוגמאות כאלה בעולם היהודי, ואני לא ארחיב עליהם כאן, אולי בשיחה אחרת. למה כן? יש אצל המיסטיקנים רצון מאוד עמוק להבין את המציאות, להבין איכן נמצאת ההשגחה או הנוכחות האלוהית בכל פרט של המציאות הארצית, נקרא לזה ככה. משהו שהוא לא כל כך מאפיין פילוסופים, אבל מיסטיקנים מעוניינים לשאול איפה אלוהים נמצא בתמונה, בכל מקום. אז אם הם רואים תופעה חיובית, הם יחפשו לה איזשהו הסבר דתי, כן? אם הם יראו תופעות רעות, תופעות שליליות, הם ישאלו, רגע, איפה אלוהים בתמונה? איך זה יכול להיות שיש רע, כן? הנה, אז מצאנו פתרון, נכון? יש רע? הרע זה איזה רצון אלוהי שיביל בסופו של דבר לטוב, כן? אז זה קישור שהוא אפשרי לעניינים האלה.
רגע, אז כשהם מסתכלים על הכלכלה, על כל הדברים שקורים בתקופתו של אדם סמית, בתקופה שהם כתבו, הם רואים משהו רע ומנסים למצוא הסבר, הם רואים משהו טוב ומנסים למצוא הסבר, או שהם רואים משהו רע ומשהו טוב ומנסים למצוא לזה הסבר. כלומר, יכול להיות שהם מסתכלים על כל הקטע של כלכלת השוק או כלכלה חופשית כמשהו רע? לא, זה בעצם די ברור שלא.
אז אני לא חושב שהם כלכלנים, אני חושב שהם בסופו של דבר הם אנשי דת, כן? אבל אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר זה רמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שמנסח את זה בצורה הכי, בתיאוריה הכי יפה. הוא אומר, הוא מסתכל על עולם ומלואו, והוא שואל, איפה אלוהים בעצם נמצא בהיסטוריה, בחברה, בכלכלה? הרי אנחנו רואים הרבה דברים רעים. והמסקנה שלו זה שיש פה איזושהי פעולת השגחה נסתרת. אז אני אומר, אני חוזר שוב, אולי אני מה שאמרתי כבר קודם. המטרה שלי פה היא לנסות למצוא קשרים חדשים בין רעיונות השוק החופשי, שהם תופסים היום שיח ציבורי הולך וגובר בישראל, גם במגזר הדתי, לבין למקורות יהודיים שעשויים להיות להם מקבילות, מקורות יהודיים שיכולים לשוחח עם הרעיונות האלה, אבל גם צריך איזושהי זהירות, כאילו, כן? אני לא יכול לבוא ולהגיד שמדובר פה בכלכלנים יהודיים מוקדמים. לא, בסופו דבר הם מיסטיקנים. אמרו דברים מעניינים, זה מועיל לנו לשיח, זה מעשיר אותו, זה יכול אדם, בעיניי, היום אדם דתי יכול לבוא ולהגיד, הנה, קראתי את המאמר של צבי, אז לתמוך בשוק החופשי, זה עמדה דתית, מצאנו את המקורות הנכונים בשביל זה, כן? אבל לא להגזים עם המסקנות של העניין, בסדר?
כן, כן, אני צריך לומר, אתה בעצם ציינת את זה בתחילת השיחה, הם לא היו כלכלנים, אבל אף אחד לא היה כלכלן אז. לא היו אז כלכלנים, היו פילוסופים, והיו מדענים של מדעי הטבע, והיו תיאולוגים. כלומר, במובן הזה, זה לא שהם היו בעמדת חיסרון לעומת אחרים, כי הם לא היו כלכלנים ואחרים כן היו כלכלנים. לא היו כלכלנים. אבל טוב, בסדר. בסדר, אמרת שהיו יהודים אחרים שחיו בקומונות, והיו קשורים דווקא יותר לרעיונות שקשורים ל קומוניזם או הסתפקות במועט וכו', אבל אפשר להגיד משהו יותר רחב על העמדה הכללית, אני לא אגיד של היהדות, כי אתה אומר לי שאין דבר כזה, על העמדה הכללית של רוב החכמים, רוב ה...
אז אני חושב, אוקיי, אז בזהירות הנדרשת, אני אגיד כזה דבר, אני חושב שעיקרון יסוד כמעט בכל פילוסופיה יהודית שניתן לחשוב עליה, מלבד כמה חריגות, זה עיקרון הבחירה החופשית, ועיקרון שאדם אחראי לגורלו. אני חושב שנמצא את זה אצל כל ההוגים היהודים, ואמרתי, יש כמה זניחים שאולי יחלקו על זה. והעיקרון הזה של האדם כאחראי לעצמו ולגורלו, כרעיון שמעודד אחריות על החברה ועל גם על, על מה שמוביל ליזמות ולעשייה כלכלית מכל מיני סוגים, אני חושב שזה עיקרון יהודי שהוא מוסכם פחות או יותר על הכל, כן?
אם שנייה נחזור למאה ה-20 ונדבר שנייה, למרות שזה לא התחום התמחות שלך בכלל, אבל בכל זאת ישעיהו ליבוביץ' שהיה בזמנו, אני חושב, אחד האינטלקטואלים הידועים בארץ.
זה קרוב יותר לתחום שלי, אני חושב, ישעיהו ליבוביץ', מאשר כלכלה מודרנית.
מאשר כלכלה. ישעיהו ליבוביץ' היה קפיטליסט מושבע, הייתי קורא לו אפילו ליברטריאן. הרי הוא אמר דברים מהסוג של המדינה זה הכלי בידי האזרח. המדינה זה כלום, האזרח זה הכל. אני מנסח את זה בצורה טיפה אינפנטילית. אבל זה בערך מה שאמר. הוא היה מאוד מאוד קפיטליסטי. מבחינה גיאופוליטית, הוא אמר דברים שהיו בתקופתו נחשבו קיצוניים, אז זה תפס את כל תשומת הלב. אבל חוץ מזה, מבחינה כלכלית, הוא היה ממש ליברטריאן וקפיטליסט. זה בגלל שהוא היה מיוחד, או בגלל שהוא בעצם ממשיך מסורת, וזה לא כל כך שונה מה שהוא אמר על הכלכלה, ממה שהרבה יהודים אינטלקטואלים אחרים חשבו ואמרו ודיברו.
אוקיי, אז תראה, אז אנחנו יודעים שאינטלקטואלים יהודים אמרו הרבה דברים, עוד פעם. אני חושב, אז שוב, יש גם אינטלקטואלים יהודים שדיברו, הרבה אינטלקטואלים יהודים תרמו דווקא לסוציאליזם. אני חושב שההסבר לזה, ואולי אני טועה, אני חושב שההסבר הזה זה שהסוציאליזם הוא בעצם סוג של משיחיות. הוא סוג של רצון להפוך את החברה, חברת
אוטופיזם.
כן, החברה, בעצם יהודים חיים תחת שלטון לא יהודי, והם תמיד באיזשהו מעמד מאוד נמוך, אז יש איזו שאיפה יהודית שאפשר לקרוא למשיחיות, אפשר להפוך אותה לסוציאליזם בגרסה החילונית שלה, לרצות להפוך את, להפוך את, את החברה על פניה, כן? אז אולי משם מגיע העניין של יהודים בסוציאליזם, אבל אני אחזור רגע לשאול ליבוביץ'. אני חושב שליבוביץ', כשמסתכלים על התפיסה התיאולוגית שלו, רואים שיש לו באמת איזה מושג, מושג אל מאוד מרוחק וקונספטואלי, כזה שלא ניתן כמעט בשום אופן בכלל לתקשר איתו. עכשיו, זה גם כמובן דבר שעורר עליו הרבה כעס בעולם האורתודוקסי, אם כי אני חושב שהוא לא כל כך רחוק מסופו של דבר מהרמב״ם, אבל בסדר. עכשיו, עוד ספר ששאול ליבוביץ' מאוד אהב, זה מסילת ישרים, שכתב רבי משה חיים לוצאטו. עכשיו, מסילת ישרים זה ספר המוסר המוצלח ביותר ב-250 השנים האחרונות. אולי ב-30 שנה האחרונות ירד קצת חינו בגלל עליית החסידות, כן? אולי ברסלב מחליפה את זה היום, אבל ספר מוסר מאוד מוצלח. ומה שמעניין במסילת ישרים...
מסילות ישרים זה שמו?
מסילת ישרים, כן. ספר שנלמד בישיבות. עכשיו, מה שמעניין במסילת ישרים, וזו תזה שאני צריך אולי להוכיח בהזדמנות אחרת, בצורה יותר מסודרת, זה ש... האל כמעט לא נוכח במסילת ישרים. אלא מה? יש שם איזושהי תפיסת מוסר שכל כולה מבוססת על פיקוח עצמי של האדם על מעשיו בצורה מאוד 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 קיצונית, עד שבסופו של דבר הפיקוח האינסופי הזה מביא אותו לדרגות קדושה ואפילו לנבואה. אבל הדבר המעניין זה שיש אדם שעומד מול עצמו ומחשבן את חשבונות עצמו כמעט במנותק מנוכחות של אלוהים בתמונה. והדבר הזה בעיניי הוא מאוד מאוד דומה למה שמקס ובר כינה בתזה הגדולה שלו על האתיקה הפרוטסטנטית. סליחה, זה מאוד מאוד דומה לאופן שבו מקס ובר מדבר על האתיקה הפרוטסטנטית. עכשיו, אולי זה אפילו מושפע מזה, אבל יש לנו איזה ספר מוסר יהודי מאוד מאוד מצליח, שפשוט מוציא את האל כמעט לחלוטין מהתמונה, ומשאיר את האדם לפקח על עצמו. עכשיו, ובר טען שהמוסר הפרוטסטנטי, בעיקר הקלוויניסטי, בסופו של דבר נעלם, הפן הדתי שלו נעלם, ונותר רק האדם הקפיטליסט החדש שמפקח על זמנו ועל כספו ועל הוצאותיו וכו' וכו'. אז נדמה לי שישעיהו ליבוביץ' בעצם ישעיהו ליבוביץ' יושב על המסורת הזאת. הוא אדם יהודי שרואה את היהדות כאיזה דקדוק עמוק בכל מעשה קטן של האדם, על אחריות מוחלטת, על כל תנועה בנפש או בניהול משק הבית או בניהול החיים הבין אישיים שלו. אז אני חושב שזה גם הוביל בסופו של דבר לרצון להיות בחירות מוחלטת בלי שהמדינה תנהל את זה. אני אומר, זו תזה שחשבתי עליה ככה בהכנה לשיחה שלנו. אני לא בטוח שהיא נכונה ליבוביץ', אבל מה שבטוח נכון זה שמסילת ישרים הוא פשוט ספר שיוצא לאור באמצע המאה ה-18 והופך להיות הדבר הכי פופולרי בספרות המוסר היהודית הלאה. אז למה זה קורה? נדמה לי כי זה קשור לרוח הקפיטליזם ולפרוטסטנטיות, נדמה לי.
זה מעניין, יש פה שני ניגודים. מצד אחד אתה מדבר על חלק מהיהודים אינטלקטואלים שחיים תחת שלטון לא נעים בגולה, וזה יוצר אצלהם שאיפה לתיקון אוטופי, להגיע לעולם אחר, מתוקן, העולם רע, whatever. לעומת התפיסה של החל מאדם סמית וכמובן חלה וארי, רמדו וכו', שהעולם בעצם אמור להיות ככה, והתפקיד שלנו זה לא לשנות את סדרי העולם, אלא לעבוד בתוך המסגרת שאלוהים יצר, שזה המחסור והשאפתנות, וכך לתקן את העולם דרך יזמות, יצירה, יצור. לא על ידי שינוי אוטופי של סדרי עולם, שינוי הטבע האנושי, לבאר את השאפתנות ואת הרצון לעשות לעצמך מלב האדם ולהחליף את זה במעין מסירות לקומונה או למשהו אחר. נכון? כלומר, זה בעצם אחד הניגודים החשובים או המעניינים כאן. וזה מעניין אגב, כי כשאתה מסתכל על האידיאולוגיה השמרנית, שהשילוח מייצג אותה, אז אני חושב שאחד הדברים היפים באידיאולוגיה השמרנית, אני לא שמרן, אני ליברטריאן, אבל לא חשוב, אחד הדברים היפים באידיאולוגיה שם זה ההכרה בטבעו של האדם, והרתיעה מלנסות לשנות את טבע האדם. לכן המהפכה הצרפתית, למשל, הייתה כל כך אנטי-שמרנית, כי ניסתה לשנות את טבע האדם. וכמובן המהפכה הקומוניסטית, וכמובן מהפכת התרבות בסין, וכמובן מה שניסו לעשות החמר רוז' בקמבודיה. כל הדברים האלה היו ניסיונות לשנות את הטבע האנושי, ואז מצד השני יש את השמרנים, הליברטריאנים, הקפיטליסטים, שאומרים לא, זה הטבע האנושי, וזה פשע לשנות אותו, וזה ייגמר בטבח, ובואו נעבוד ונחיה ונפעל במסגרות הטבע האנושי. אם אתה דתי, תגיד את זה שזה מה שאלוהים קבע, זה מה שאלוהים בנה, ואם אתה לא דתי, תגיד, אוקיי, זה פשוט מה שעובד. אני מבין את זה פחות או יותר נכון מהראייה שלך?
שוב, אז לא בדיוק הבנתי את השאלה. כלומר, תיארת פה את שתי העמדות האלה. אתה שואל, האם זה מה שחשבו גם המיסטיקנים המקובלים שלי?
כן. האם הם חשבו על דברים כאלה? טוב, אני חושב שזה היה מוקדם מדי לחשוב על דברים כאלה. כי כל הרעיונות של שינוי החברה מיסודה, אני לא חושב שבכלל הסתובבו במוחות של בני אדם אז. זה כנראה לא הגיע עד המהפכה הצרפתית בעצם.
אני חושב שמה שקורה זה שהתקווה שיום אחד יהיה שינוי, זה פשוט תקווה של ימות המשיח ביניהם. כן? רמח"ל, לוצאטו בעצמו, בספרו דעת תבונות, שעליו התבססתי בדבריי, הוא מתאר מה קורה באלף השביעי, שזה מבחינתו קץ ההיסטוריה, ואז יש איזה שינוי בטבע החומרי של המציאות. ככה בני אדם חשבו, ואכן במשך הרבה שנים, ואכן המודרניות, אחד המאפיינים של המודרניות, זה הניסיון לקחת, כן, לברוא את העולם מחדש, כן, להפסיק להאמין שיום אחד זה יקרה או שהאל יעשה את זה, אלא שאנחנו עושים את זה. אז אני חושב שהם לא חיים בעולם הזה. אגב, סתם הערה מעניינת, ורמזתי לה במאמר, אם אתה מכיר, ודאי אתה מכיר את המושג תיקון עולם, כן? יש לנו יהדות של תיקון עולם, שהיא בדרך כלל מיני, בעצם סוציאליזם, איזה נאו-סוציאליזם אמריקאי כזה, יהדות של תיקון עולם. עכשיו, מושג התיקון הוא מושג שמגיע מהקבלה הלוריאנית, כלומר מהארי. עכשיו, במקור שלו מדובר על תיקון קוסמי של העולם, שמתרחש באמצעות קיום מצוות, שמתרחש באמצעות תפילות, וגם הראיתי במאמר שמתרחש באמצעות פעילות יצרנית. אבל מכאן ועד לבוא ולהגיד שהעיקרון היהודי של של התיקון, אותו רעיון קבלי של התיקון, להפוך אותו לתמיכה במהפכות סוציאליסטיות, נראה לי רחוק מאוד. בסדר?
לא, זה הפוך. זה הפוך. כי כל הקטע של תיקון עולם, זה תיקון עולם בעולם שברא אלוהים, כפי שהוא ברא את בני אדם, ואנחנו צריכים לתקן את העולם על פי החוקים והמבנה הזה. זה מאוד נוגד מהפכות סוציאליסטיות שמדברות על שינוי של טבע האדם.
כן, זה אפילו, הייתי אומר, בעצם מה שהארי דמיין, זה שיום אחד אחרי שכל בני האדם יסיימו, כל היהודים יסיימו להגיד מספיק תפילות ולקיים מספיק מצוות, ותהיה מספיק, לא יודע, התפתחות טכנולוגית או משהו כזה, אולי, אני לא בטוח שאני צודק, אבל באיזשהו שלב אלוהים יחליט ששק המעשים הטובים שלנו הושלם, ואז העולם יתוקן. זה אירוע מיתי, זה אירוע מחוץ לטבע. ודאי שהוא לא חשב שמשמעות התיקון היא ללכת ולהחליף את השלטון המלוחני
ולרצוח את כל העשירים.
כן, כן, זה ודאי לא מה שהוא חשב עליו, אפילו הפוך לחלוטין, כן.
הבנתי. לפני שנגיע למילטון פרידמן, אם אפשר לשאול אותך שאלה יותר אקטואלית, ואם לא נוח לך לענות על זה, אז פשוט תדלג. אבל כשאתה מדבר על הקטע של, דיברת על הרבה חכמים ביהדות, ואיך שישעיהו ליבוביץ' הוא לא כל כך שונה מרמב״ם או ממסורות אחריות, איך אם ככה מסתכלים על חרדים מודרניים, שלפחות חלקם ולפחות בארץ, לא חיים חיים יצרניים, אלא חיים של, אתה יודע, אני לא אשתמש במילה לא יפה, אז חיים על, תשלומי רווחה, אלה שאומרים, טוב, אנחנו לא משרתים בצבא, אבל אנחנו לומדים תורה, וזה אפילו יותר חשוב וכו' וכו', ולא מתעסקים בהבלי העולם הזה, אני עכשיו קצת ממציא מילים שאני לא בטוח שהם אומרים. יש דרך להסתכל על זה מהזווית ראייה שלך שהצגת כאן, שלהגיד זה בעצם נוגד מסורות יהודיות?
אז אני חושב שכן. אני חושב שאומנם ניתן להצדיק את דרכם על פי מקורות יהודים מסוימים, אבל נדמה לי שיש מספיק מקורות חשובים אחרים שחושבים ההפך. וההוכחה לדבר זה שיהודים במשך ההיסטוריה לא חיו ככה, כן? חברת הלומדים החרדית היא דבר חדש, דבר שלא היה מעולם, והוא מתאפשר בזכות מדיניות מסוימת שמתרחשת פה במדינת ישראל. יש אין ספור מקורות, ואני לא מדבר עכשיו על צבא, אני מדבר על הצורך בפרנסה, וצורך בעבודה, וצורך ביישוב העולם, דברים שחוזרים לחזל. אז בעיניי, בעזרת פלפול וקריאה בעיניי לא ישרה של המקורות היהדות, אפשר להצדיק הכל. בעיניי, באופן אישי לפחות, כאשר קוראים ביושר, אז ודאי שאין זאת הכוונה של מקורותינו, שחושבים שלימוד תורה זה מאוד חשוב, אבל חושבים באותה מידה לא חשבו מעולם, לא העלו על דעתם שלקיים חברה שבה רק לומדים תורה זה דבר סביר, הוגיוני או מכוון לרצונו של אלוהים.
או שזה מוצדק ללמוד תורה על חשבונם של אנשים שמשלמים על זה בניגוד לרצונם.
אז שוב, בעיניי זה לא מוצדק, ואפשר להתווכח עכשיו על המקורות.
בסדר. אבל זה כן מוביל אותי לנושא ה... טוב, אנחנו מדברים כבר 50 דקות. זה כן מוביל אותי לנושא האחרון שרציתי לדבר עליו, שזה מילטון פרידמן. ופה תן לי כאן, תהיה סבלנית, אתה כבר יודע על מה אני הולך להגיד, אבל תן לי שתי דקות להסביר לצופים, למאזינים, על מה אני מדבר. מילטון פרידמן בשנת 1977, אחרי שהוא חזר מביקור בארץ, שבו הוא יעץ לממשלת בגין החדשה, הוא נתן ראיון לטלוויזיה האמריקאית, ובה הוא הסביר בראיון, בו הוא הסביר על הניגוד בין האינטלקטואלים היהודים שמטיפים לסוציאליזם וקומוניזם, וזו מסורת שהוא ידע אז וכמובן קיימת גם היום מאוד חזקה בארץ. אפשר גם להגיד שמדינת ישראל נוסדה כמדינה סוציאליסטית, ועד היום המסורות הסוציאליסטיות הן בעצם אלה שמושלות בכיפה. והוא נגיד את זה לניסיון הקפיטליסטי של היהודים. הוא אמר כמה דברים, למשל, בהיסטוריה של הגולה, יהודים הצליחו רק במדינות קפיטליסטיות. יהודים במדינות הקפיטליסטיות הצליחו רק במקצועות הקפיטליסטיים, שבהם הממשלה לא הייתה מעורבת. ובעצם רוב הקיום של היהודים בגולה היה ניסיון להתחמק מידה הכבדה של המדינה, לעקוף את הרגולציה וכו'. וכדוגמה, למשל, בארצות הברית, למה יהודים שולטים או הם דומיננטיים במקומות כמו הוליווד או בנקי השקעות? כי הוליווד הייתה תעשייה חדשה שהממשלה עוד לא השתלטה עליה. גם תעשיית הברוקראז' הייתה חדשה והמדינה לא השתלטה עליה. אבל נניח בנקאות מסחרית כמו בנק לאומי, בנק פועלים, זה מקצוע שבו בשביל לפתוח בנק אתה חייב רישיון עם הממשלה, והממשלה האמריקאית כמובן לא נתנה רישיונות ליהודים מתוך לאו דווקא אנטישמיות, כי אז הוואספים האמריקאים שנו את כולם, את כל מי שלא היה וואספ, בין אם זה יהודי, שחור, סיני, אירי, קתולי, הכל. וזה מעניין שבעיניו הקפיטליזם הוא דבר כל כך טוב, והיה כל כך טוב ליהודים, אבל אז אתה מגיע למדינת ישראל, והסוציאליזם כאן מלבלב בכל פינה, והורס לנו את החיים. אז א', הוא צודק, הוא צודק שבאמת, טוב, זו שאלה אולי יותר היסטורית משאלה הקבליסטית, אבל אני אשאל את זה אחרת, בצורה יותר כללית. איך אתה מסתכל על מה שהוא אומר?
זה, קודם כל, שאלה טובה ומעוררת חשיבה, כן? אני ממליץ לראות את הסרטון הזה, שגם...
כן, כן. אני, אגב, ברעיון הזה אני אשים לינקים כמובן למאמר שלך, ולינקים לכמה ציטטות מישעיהו ליבוביץ', וגם לינקים כמובן לראיון עם מילטון פרידמן, שיש לו תרגום מלא לעברית. סליחה.
אז אני חושב שמה שיפה אצל פרידמן זה שהוא, הטיעון שלו נאמן להשקפה שלו, וזה טיעון תועלתני בסופו של דבר, שאומר, הקפיטליזם טוב ליהודים. תראו את זה לאורך ההיסטוריה. עכשיו, נכון, היהודים לא הורשו במשך הרבה מאוד שנים להחזיק קרקעות, לעסוק בהרבה מקצועות, כבר ימי הביניים הם מלווים בריבית וסוחרים, ולתוך העת החדשה המוקדמת ואחר כך המאוחרת הם נכנסים לעסקים מסחריים ככל שהם יכולים. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, שיהודים כקבוצת מיעוט צריכה, נוח לה לחיות במדינות שיש בהן חופש, או מה שנקרא בעת החדשה המוקדמת, חופש המצפון או חופש הדת, ואפלא ופלא, אותן מדינות שיש בהן חופש הדת, יש בהן גם חופש מסחרי יחסית גדול. אז אני חושב שהטיעון של פרידמן מבחינה היסטורית הוא ודאי נכון, והייתי אומר שאולי זה ככה כבר מילות סיכום, שאת הניסיון ההיסטורי הזה צריך גם, אולי צריך למצוא לו גם הד בהגות היהודית. אולי לא מספיק קיים, אולי מה שניסיתי לעשות זה קצת להוסיף לדבר הזה, כי עם הטענה שלו כנראה קשה, אין לי מה להוסיף עליה, כן?
כן. הוא טיעון היסטורי כמעט, יותר מכל דבר אחר.
זה פשוט טיעון היסטורי. וכן, הוא...
אולי כדאי שאת הפוסט-דוק שלך תעשה על הדברים האלה.
אז נראה, אני...
תן רק לומר כמה הערות, ואחרי זה תוכל להגיב, ושפשוט נסיים, כי אנחנו מדברים הרבה זמן, ולאנשים יש יכולת מיקוד מוגבלת, בטח בנושאים כאלה. אז הדבר הראשון שאני אגיד זה ש... זה מאוד עצוב שאנחנו בישראל לא מבינים את הקטע של הקפיטליזם, מכיוון שהמגזר או הסקטור הקפיטליסטי ביותר בישראל זה הטכנולוגיה. וזה מגזר מאוד קפיטליסטי, כי הממשלה, המדינה, לא מגבילה יבוא או ייצוא של שירותים טכנולוגיים ומוצרים טכנולוגיים וידע טכנולוגי. הרגולציה בסקטור הזה היא אפסית, והנה הפלא ופלא, או הפלא ופלא, אם נעיית את זה, ננקד את זה נכון, זה גם הסקטור הפורח ביותר בישראל, וזה הסקטור שבגללו אנחנו מסוגלים בכלל להתקיים כאן, ומסוגלים לממן את הצבא הגדול הזה. אז שווה לחשוב על זה שהמגזר שבזכותו המדינה הזו עדיין קיימת, הוא מגזר קפיטליסטי למהדרין.
אז אני יכול להגיד לסיום, ככה לקרוא לחי, אני בן לציונות הדתית, אז אני יכול אולי להגיד דבר כזה, אין שום ספק שהרבה מיסודות של המגזר הם דווקא בסוציאליזם, בקיבוץ הדתי, אם כי לא רק. בסדר, המשפחה שלי, סיפור אישי, המשפחה שלי, או לפחות המשפחה של סבתא שלי, ניצלה בזכות הקפיטליזם, ניצלה מגרמניה. כיצד? היו שבעה אחים, אח אחד היה יזם, ידע שניתן לקבל סרטיפיקט לארץ, או כסוציאליסט או כקפיטליסט, סוציאליסט הוא לא היה. מה שהוא עשה זה רשם את כל האחים כבעלי הון כלשהו בבנק בשוויץ, והשיג לכולם סרטיפיקטים, הצליחו לברוח מגרמניה לפני המלחמה. אז אני, שוב, אני חב הקפיטליזם אולי את משפחתי.
את אבל, עצם קיומך.
אז הוא במובן מסוים, אבל מעבר לזה. אז נכון שהייתה ברית היסטורית בין ציונות דתית לבין מפאי, ויש צדדים בציונות הדתית שהסתדרו טוב עם הכיוון הסוציאליסטי, אבל דברים השתנו. ואנחנו רואים את זה בעיניי, מול העיניים, אם רק תחשוב על האופן, על כמות ספרי ההדרכה העצמית והדרכה למנהלים, שזה בעצם פחות או יותר אותו עולם, ברוח יהודית שמתפרסמים בשנים האחרונות. יש דוכנים בתחנה המרכזית, כל יום יוצא ספר חדש על ניהול עצמי, הדרכה עצמית, התקדמות עצמית, שיפור עצמי לאור מקורות היהדות, ובאותה מידה אנחנו רואים שבמקביל המגזר הופך להיות הרבה יותר, כמות העצמאים במגזר הולכת וגדלה. אז יש פה איזו תופעה מעניינת שצריך עוד להבין יותר טוב אולי את השורשים שלה, ואנחנו רואים איך בציונות הדתית עצמה יש איזה שינוי, מעבר לאחוז נכבד יותר של עצמאים, עם מעורבות כלכלית גדולה יותר, ביחד עם איזה ספרות, הדרכה דתית כביכול, כן? שיפור עצמי, התקדמות עצמית, ניהול עצמי, כל הספרות מהסוג הזה שעולה על פני השטח. אז אולי כאן אני אומר, יש פה איזו תופעה שהיא אולי כבר בשיאה, אולי רק בהתחלתה, אני לא יודע. אבל אני אומר, כאדם, כבן הציונות הדתית, אני אגיד, אוקיי, צריך גם את התופעות שאנחנו רואים מול העיניים, ראוי גם לנסח מחדש או להכניס אותם בצורה יותר מעמיקה, גם לאופן שבו אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, או כשיקולים יותר משמעותיים כשאנחנו בוחרים נציגים לכנסת וכו'.
זה נשמע שיש לך הרבה נושאים לחקור אותם אחרי הפוסט-דוק, אחרי הדוקטורט. אני אסיים בהערה אחרונה, ואתה יכול כמובן להגיב, שפשוט נסיים, אני פשוט חייב להגיד את זה. כי אנחנו התחלנו את השיחה, דיברנו קצת על מידות רעות, מידות טובות וכו'. אני רק רוצה לציין, לטובת המאזינים, שהמחקרים מראים בצורה מאוד מאוד חותכת, שבמדינות קפיטליסטיות, אנשים הם טובים יותר. הם תורמים יותר לצדקה. הם מתייחסים לאנשים אחרים בסביבם בהגינות ובנדיבות ובאדיבות, ומידת האמון שאנשים רוכשים אחד לשני היא הרבה יותר גבוהה בעולם של הקפיטליזם, במדינות שיש בהם כלכלת שוק, מאשר מדינות שאין בהם כלכלת שוק. גם במדינות קפיטליסטיות יש יותר מוביליות חברתית. הקיצר, המידות הטובות, כמו שהן באמת, לא במובן לא יודע, הפילוסופי של המילה, איך שאנשים מתנהגים ביום יום, הם פשוט מתנהגים יפה יותר וטוב יותר ונדיב יותר ועדיב יותר ווואטאבר, במדינות קפיטליסטיות. שאפשר להגיד, תראה, אפשר לבלבל כאן בסביבה למסובב, לא בטוח מה התוצאה ומה מה מוביל לזה, אבל צריך לזכור שמסיבה זו או אחרת, אנשים במדינות קפיטליסטיות הם טובים יותר. אז מי שחושב בסקטור שלך או בכל סקטור שכשהוא מתחיל להיות יותר פעיל בעולם הכלכלי, הוא איך שהוא מוותר על חלק מהאופי שלו, או מוותר על הטוב שלו, או whatever, או מתפשר, אז הוא לא. אם כבר הוא מתקרב יותר למשהו שהוא טוב ועדיב ותורם וכו'. והדוגמה לו הכי טובה, למרות שהוא לא יהודי, זה כמובן אילון מאסק, שאפשר להתווכח אולי בכמה דברים שהוא עושה. אבל לכן בעיניי זה דוגמה לבן אדם שמשתמש בכסף שלו ובאושר שלו, לעשות הרבה דברים טובים בעולם. אז מה שאני רוצה להגיד שכסף זה לא רע. אדם יכול להיות רע ואדם יכול להיות טוב, אבל כסף אין לו תכונות אופי.
אוקיי, אז שסיכמת אולי טוב ממני, כן, את המסר לציונות הדתית, וזהו, שנראה דברים טובים.
תשמע, צבי, תודה רבה רבה על המאמר שכתבת, שהוא היה מרתק בעיניי, תודה על השיחה הזו שהייתה מרתקת בעיניי, ואני אשים כמובן לינקים למאמר שלך למטה, ובהצלחה בדוקטורט.
תודה. תודה רבה, תודה רבה, שמחתי להיות כאן. תודה לך, ערב טוב.
תודה רבה, צבי, תודה.